ביקורת, ביקורת הפילוסופיה. אולי נחזור מתחילת י"ג-י"ד. בסוף הסקירה אומר הכוזרי, שי"ג אמר הכוזרי, רואה אני לדבר הזה הפילוסופי עליונות דחות ואמיתות על שאר הדברים. אמר החבר, וזהו אשר הייתי חושש לך מהמשפטות ומשלוות הנפש בדעותיהם. וכאשר נתברר אצלם בהוכחות, במדעים ההכשרתיים ובהיגיון, ישליו הנפשות וכל מה שאמרו בטבע ובמה שאחר הטבע, מריות והלוגיקה והמתמטיקה והגיאומטריה, המדעים ההכשרתיים וההיגיון, הם מדעים שהתבררו בהוכחות מופתיות, אז אנשים נפתים ונכנסים למין שלווה, למין נרדמים בשמירה, והולכים אחרי הגישות הפילוסופיות גם במדעי הטבע וגם במה שאחרי הטבע, מטאפיזיקה, ויחשוב שכל מה שאמרו הוא הוכחה, ולא הטלתי ספק בטענתם בארבעת היסודות תחילה. הוא מתחיל, הטלתי ספק, זאת אומרת, כעת הוא מטיל ספק, וטענתי עליהם בעולם האש, שהם טוענים כי שם האש היסודית שאין לה גוון, ומשום כך נמנע גוון השמיים והכוכבים. ומתי השגנו אנו אש יסודית? רק איכות חמה בתכלית. אם שכנה בארץ הייתה גחלים, אם שכנה באוויר הייתה להבה, ואם שכנה במים היו רותחים. ומתי ראינו גוף אישי ואווירי נשלבים בחומר הצומח ובעלי החיים עד שנשפוט שהוא מורכב מן הארבעה כולם, שכל בעל חיים מורכב מארבעת היסודות, אש ואוויר ומים וארץ? נניח שאנו הכרנו את המים והארץ והתחוללותם, יש פה היתרה, והתחוללותם והשתלבותם בחומר הצומח, ולאוויר ולחום השמש עזרה בהוויה בדרך האיכות, לא בגוף אישי ולא בגוף אווירי. כלומר, הוא אומר שאם אנחנו מתבוננים על צמח, אז אנחנו רואים באמת שיש בו שילוב של מים וארץ, דהיינו של נוזל ומוצק, והאש והאוויר הם עוזרים לגידול הצמח באופן איכותי. כלומר, חום השמש ודאי מגדל את הצמח, והאוויר ודאי מגדל את הצמח, אבל לא, מעולם לא ראינו אש ורוח שמתחוללים ומעורבים הופכים להיות חלק מהצמח. או מתי ראינוה את האש מתחוללת אל הארבע בעינם? מתי מישהו ראה אש הופכת להיות מים? כן, הרב קפח כאן מתרגם, איך אבן תיבון מתרגם? נהפכת? מתחוללת, איך הוא מתרגם?
ניתקים.
ניתחים.
ניתקים.
מה, בקוף?
כן.
כי הרב סבח פה נוקט בעקבות לשון הרמב״ם, בעקבות יסודי התורה, שאומר שם מתחוללת, מתחוללת הכוונה, הופכת להיות, כן, שארבעת היסודות משתנים קצתם אל קצתם כל הזמן. אם מתחולל חלק אל כעין האפר, אם חלק מהאש הופך להיות משהו כעין האפר, הרי אינו אפר, כי אם אפר ראוי לריפוי מסוים, והחלק המתחולל אל כעין המים הרי אינו כמים אלא שחיקה או לחות ארצית או מזון, לא משתייה. אני לא יודע למה הוא מדבר, לא יודע לזה, אולי אש מאדם מים, לא, לא יודע, לא מבין. והחלק המתחולל אל כעין האוויר יהיה עדים או כיתור, לא אוויר הראוי לנשום אותו. מעולם לא ראינו יסוד שהופך להיות יסוד אחר לגמרי. אתה יכול לומר ש יש אפר, יש עדים, יש כיתור, כל מיני דברים אולי שמורכבים משניהם, אבל לא ראינו יסוד שמתחולל להיות יסוד, שזה גם כן אחד מה... אריסטו. כן? לא בבת אחת. כן, הרמב"ם שם כותב בהלכות יסודי התורה, שמקצת מה... יודע מה שעל חוף הים, אתה מקצת מהחול הופך להיות מים, ומקצת מהמים הופך להיות אוויר, ואולי דווקא כן, בעידוי, זה דווקא כן יכול להיות, אבל טוב. וגם זה אפשר שיתחולל אל בעל חי, בעל חיים, או אל צומח, או נעצר בחק הארץ, ונעשה מן התחוללות אל התחוללות, ובאופן נדיר יהיה לה התחוללות אל יסוד טהור. כלומר, בדרך כלל ההתחוללות היא, אם כבר מיסוד, מאחד מארבעת היסודות, לאיזשהו גוף אמצעי. באופן נדיר תהיה התחוללות של יסוד אחד אל יסוד טהור אחר. נכון שאחרי ההתחקות, כלומר שאם אנחנו נתחקה ואנחנו נצפה, נתבונן בעולם, יצא לנו הצורך לומר בחום ובקור והלחות והיבשות. זה כן. ושהם איכויות ראשוניות. אז הוא מחליף את ארבעת היסודות בארבעת איכויות. מה שאריסטו יקרא אש הוא קורא חום, מים זה רוח, לחות זה, סליחה, קור זה רוח, כן, חום זה אש, או האש, האש של אריסטו זה אצלו הופך להיות חום, האוויר של אריסטו הופך להיות קור, זה טמפרטורה, ומים לחות, וארץ יבשות, היינו מוצק או נוזל, ושהם איכויות ראשוניות. כי לא ייבצר מהם או מן האמצעיים אחד הגופים. מה הכוונה? גם ארבע איכויות כתבתי לי פה, כלומר גם ארבע איכויות אינן מצויות לפני עצמן ואינן אלא תכונות העצם הגשמי. כן, אין חום חייב איזה נושא שיישא את החום, לכן שמדברים על לחות או יבשות, זה לחות או יבשות של חומר מסוים שהוא מוצק או נוזל, זה לא דברים שקיימים בפני עצמם, זה ההבדל בין אריסטו ובינו. ושהשכל מחולל את המורכבות אליהן, הוא מרכיב אותן מהן, הוא מניח להם עצמים נושאים, ואומרים אש ואוויר ומים וארץ בתיאור ובדיבור. כלומר השכל האנושי הוא זה שקורא לזה בשם ארבעת היסודות, לא שהם היו מעולם פשוטים מחוץ למחשבה, כן, הם אף פעם לא נמצאים בצורתם הבסיסית הפשוטה במתיאות מחוץ למחשבה, והורכב מהן כל נהבה. כלומר בעצם אין ארבעת היסודות כמו שאריסטו אומר במציאות, אלא רק בתודעתם של בני אדם שכך קראו לארבעת האיכויות. ואך אומרים כן, עכשיו עוד איזה שאלה על אריסטו, ואך אומרים כן, והרי הם סוברים הקדמות ולא חדל האדם מיות נהבה מזרע ודם, ואדם מן המזון, ואתם דם הכוונה דם נידה, דם של אמו, ואדם מן המזון, והמזון מן הצומח, והצומח כמו שאמרנו מזרעונים ומים שהוא מתחולל מזון תואם, כמו שהופכים להיות זרעונים ומים, זרע אחד פלוס מים הופך להיות הרבה הרבה זרעים של שיבולת חיטה, בעזרת השמש והאוויר והארץ. נכון, ולכל הכוכבים ביחסי הגלגלים השפעה ועזר בכך, כמו שהם אומרים שתנועת הגלגל וכו', היא מחוללת את כל ההתרכבויות, והפקפוק הזה ביסודות לפי שיטתם. בעצם הוא אומר, אם העולם קדמון, אז בכלל איך, למה לדבר על התפתחות של דברים מתוך היסודות? כל דבר היה כפי שהוא מאז ומעולם. כן. תמיד אדם היה מאבי ואמו, ואבי ואמו אביהם ואימם, וכן על זו הדרך, ואין שום צורך ואין גם אפשרות להתרכבות היסודות. טוב, זה לכאורה ביקורת על אריסטו, אבל לא על אפלטון. דיברנו כבר על זה שלפי אפלטון החומר היולי הוא הקדמון, אבל העולם מתפתח ממנו. לפי אריסטו העולם מאז ומתמיד נמצא בדיוק במצבו כפי שאנחנו מכירים אותו.
כמובן
שיכול להיות מערד חיים בדלת, מערד גדול, שדבר לא תפיע דבר, אף כפי שהלום קדמון. לא, אבל אריסטו מודה, כל אחד מאיתנו נניח, הוא לא בא מארבע יסודות, אנחנו יודעים, הגענו מאבא ואמא, נכון? וגם הם הגיעו מאבא ואמא. מתי משתלבים פה ארבעת היסודות? מה? לא בכל עמוד האחרון, רק כאן. כל עמוד האחרון הוא דיבר על זה שאין ארבעת היסודות, ולא ראינו אותם, לא את האש הטבעית, ולא ראינו אש טבעית הופכת להיות מים וכו' וכו'. כאן הוא תאר עוד משהו, אומר שאם העולם קדמון, ותמיד, כלומר, אתה לא מדבר על, לפי אריסטו לפחות, זה לא שהיה איזו תקופה של בריאה, אתה יכול להגיד שפה התרכבו ארבעת היסודות וכו' וכו', ואז העולם נכנס למסלול, היה כמו הריון כזה, ואז העולם, אלא תמיד העולם היה במסלול, נו, אז הוא אומר, אני מסתכל על עצמי, אני לא יחידת עם ארבעת היסודות בדיוק.
זה שאדם אוכל, זה אוכל יותר חיים. זה לא...
איפה ארבעת היסודות פה? איפה האש הטבעית? איפה... בסדר, זה שאנחנו צורכים חומרים ונבנים מהם, זה גם הוא מסכים, אבל איפה כאן ארבעת היסודות? אבל לפי השקפת התורה, הרי השם יצר את העולם כפי שהוא. כלומר, מיד בתחילת הבריאה, העולם נברא כפי שהוא, בלי להזדקף לכל מיני שלבי ביניים ויסודות וכו', ובעלי חיים שבו וצמחייתו בתבניתם, כן, הערה 74, וכל צבעם, כל מעשה בראשית לצביונם נבראו. ואינו זקוק להקדמת מצעים והרכבת מורכבות, זה לא שהוא לא צריך חומרי יסוד ויסודות וכו' וכו', ובחיוב החידוש, הקלת כל קושי והקלת כל נמנע. אם אתה אומר שהעולם מחודש, מחודש על ידי הקדוש ברוך הוא, אתה כבר בעצם לא צריך תיאוריה מדעית שתסביר איך זה קרה. המדע מתחיל לתת הסברים מרגע אחרי הבריאה.
מה היה שאומר שהקוק העולם הזה פעם?
כן, נכון, הרב קוק אמר ככה. פה פוריאל באמת נוקט בגישה פשטנית, הכוונה הוא תופס את הבריאה כפי שהיא כתובה בפרק א' ובראשית, ככתבה וכלשונה, כאילו אין בה יותר מדי... מה? הרב קוק מאמיר שהאבולוציה, שוב, היא בכלל לא מוכרחת, כן, אבל הוא אומר, אנחנו לא נבהלים ממנה, אדרבה, היא אפילו... הרב קוק רצה לחסוך כאילו אנרגיות שמושקעות ולפרוך את האבולוציה וכו' וכו', שמי אמר שמאיימת עלינו, בואי נכנסם את הקדוש ברוך הוא ו... במניע הראשון, זה לא אכפת לי, זה לא משנה אם כן היו שלבי ביניים או לא היו שלבי ביניים, לא עקרוני. נפקמינה ללימודי הפיזיקה, אבל לא לאמונה. כן? אין שום נפקמינה לאמונה, לתפיסה הדתית. נפקמינה לדעת איך התפתח העולם. שאלה מדעית, לא שאלה דתית. אם תדמה על העולם הזה שלא היה, ואז נהיה ברצון השם כאשר רצה ואיך שרצה, אנחנו רואים. גם לא מבינים את רצונו, לא תיגע בחקירה, כן, לא תתייגע בחקירה, ואך נתהוו הגופים, ואך נקשרו בהם הנפשות, ולא תרתה נפשך מקבלת הרקיע והמים אשר מעל השמיים. אנחנו ראינו לעיל בעמוד קוף פי א', שהפילוסופים לא הודו במים אשר מעל על השמיים, והשדים שמזכירים אותם החכמים, הם לא נזכרו בתורה, בפירוש לפחות, אבל חכמים מזכירים, יש פה הפניה לבראשית רבה. והסיפורים המיוחלים לימות המשיח ותחיית המתים והעולם הבא, ואין לנו צורך בכל העצות, כן, כאן הוא, אני חושב שהוא עובר לביקורת על תפיסת הישארות השכל, כן, לא הישארות הנפש, אלא הישארות השכל הנקנה של הפילוסוף. טוב, אם כי יש פה להעיר באמת על ה... התפיסה מאוד פשטנית של מעשה בראשית, שהחבר פה מציג את הדברים. הוא אומר, אין שאלות ואין תשובות, ככה זה היה וזהו.
זה היה
בזמנו,
לא
לקחי
ידוע
שזה...
מה? בזמנו
לא לקחי ידוע. אבולוציה. לא שהוא יחל להציג את זה. כן, לא, אני לא נתפס רק לאבולוציה. בוא נגיד שמי אמר שם זה דווקא אבולוציה. לא נתפס דווקא לאבולוציה, אבל סתם, יש מה שנקרא מעשה בראשית. כן, זה מקצוע ביהדות, זה לא כזה דבר פשוט, תקרא ככה היה הכל, זהו וזהו. חזל הרי אמרו לנו שלהודיע כוח מעשה בראשית ובשר בדם אי אפשר, לפי כך סתם לך כתוב ואמר בראשית ברא. זה לא גילוי, זה סתימה. נו, מה הוא אמר על ספר יצירה? הוא שלל גם אותו סופו של דבר, הוא אומר זה ספר יצירה, זה ספקולציות של אברהם אבינו עד שנגלה לו הקדוש ברוך הוא. הרי שנגלה לו הקדוש ברוך הוא, חבל על הזמן, בשביל מה אתה צריך את זה, וכו' וכו'. תמיד זה...
אבל יש לי לך, לא חושב שזה היה מחובה
שמה?
אני חושב שזה, כאילו, חושב שזה להגיד שמבחינתנו צריך להיות ככה, זה לא אומר שזה מה שהיה
לדיוק.
כאילו, מה
חושב שזה היה? טוב, לא יודע, יש פה קצת ככה, לא יודע, זה נושא עמוק וזה, שדי ככה נפטר ב... כאילו, אחר יד כזה. כתוב ככה, בסדר, זה נכון, שאתה יכול להגיד שאני לא מבין כלום. ואני מכיר את העולם איך שהוא, ואין לי מושג, והכל נעשה ברצון השם, ואז אין שאלות ואין תשובות, כי ייפלא מהשם דבר, וזהו.
זה יכול להיות משהו, המסר שלו זה חיל האוויר, זה דיוק.
בסדר, זה עדיין לא דבר מובן, זה דבר שאני קל לי להאמין בו, אין לי ספק, אין לי בעיה להאמין בו, זה דבר שהוא אינסופי והוא כל יכול, אבל להבין אותו, אז מה התשובה שאי אפשר בעצם?
אי אפשר
להבין, אם אתה נגיע בזה, זה חסר סופר. טוב. בסדר, כבר דיברנו על זה, שעסקנו בספר יצירה, שלכאורה, זה לא, אני לא חושב שזו הגישה הרווחת. שספר יצירה זה רק ספקולציה בדיעבדית על מעשה בראשית. להפך, זה לחתחילה של לחתחילה, לנסות להבין אותו. לעסוק מעשה בראשית, זה לא דבר שטוב אם ירדת במדרגתך באמונה, אז יש לך פקפוקים ואתה רוצה תיאוריות, אז ניתן לך זה תיאוריה אפשרית, אחת מיני כמה. אבל טוב, הוא יראה לשיטתו פה.
אה, ואתה מוכיח את התיאוריות של
מעלת
התמידות של הקריאה. מה? אתה מוכיח את הסגנון
שאמר... כן, כן, נכון. כן, רק אני אומר שלכאורה זה לא הדעה מקובלת של חכמי ישראל, לפחות לא לגבי ספר יצירה, ודאי. טוב, אבל כבר דיברנו על זה הרבה. כן, עכשיו הוא עובר ככה קצת לביקורת על תפיסת, שוב, הישארות הנפש אחרי מות הגוף אצל הפילוסוף, והסבר, אין פה שום דבר ניסי או פלאי, אלא זה דבר טבעי לחלוטין. הכוונה היא החומר קלה, וגם כוחות החומר קלים, דיינו כל כוחות הנפש שעובדות באמצעות כלים, שעובדים באמצעות כלים, אז בכלות הכלים קלים גם הם. כן, כלומר, ודאי שהנפש לאחר מותה אינה רואה, אינה שומעת, להיות צריך אוזניים ועיניים, צריך כלים כדי לראות ולשמוע, צריך מוח, היא אינה רוצה, והיא אפילו לא יכולה לחשוב, בגלל ששוב, גם החשיבה האנושית היא באמצעות כלי. מה כן אם כן נשאר? בעצם יוצא שהאדם כאישיות נמחק וימחק גופו. אין לו תודעה ואישיות וכו' וכו'. מה כן נשאר? הידיעות שהוא רכש, דהיינו הידיעות הנצחיות שהוא רכש, ידיעת המושכלות, ידיעת הנבדלים הרוחניים וכו' וכו', ידיעת הנצחי היא נצחית. זה מה שקורה. מה? התודעה איפה היא נמצאת? התודעה האנושית. מה זה תודעה?
תודעה זה הכרה עצמית.
נו, אז אין הכרה עצמית, אין עצמי. יש ידיעות. ואם שנינו ידענו אותו דבר, אז בכלל שאלה, במה נבחנת הישארותך מהישארותי? אם שנינו הבנו אותו רעיון באלוהות נניח, זה מה שריאל עוד מעט יגיד, אז איפה האינדיבידואליזם? איפה הפרטנות שבהישארות הנפש? ולמה זה בכלל אכפת לי אם זה בעצם ידיעות של דברים אחרים שלא שייכות אליי? כן, אבל יוצא שזה, ניסו להסביר את זה בצורה שתתפס בשכל, כן, בצורה הגיונית.
גם הידיעה הזאת יש על תאי זיכרון,
שמה?
גם הידיעה הזאת יש על תאי זיכרון, חייבת
למה שקורה. נכון, אבל זה קצת קשור אולי למה שדיברנו אתמול ככה על רגל אחת, בנושא של היודע, הידוע והדעה, ששלושתם דבר אחד. אז בעצם ידיעתי היא מה שמשתייר זה לא היודע אלא הדעה. הדעה בתור מושג מופשט בעצם. ואז שוב, כמו שאמרתי מקודם, יש את השאלה מה זה נוגע אליי, מה אכפת לי, שזה ידיעה שאני ידעתי והידיעה הזו היא קיימת קיום רוחני. כן? כי אני כבר לא יודע, הידיעה קיימת.
זה היה אותו אגבי, קיימת כבר.
מה?
אני לא שרשת קודם, אבל הידיעה הזאת קיימת גם אם
מהשנה הקטנה
יהיה מישהו ידע
אותה. זהו, מה הקשר שלי אליה, זה מה שקצת קשה להבין. שוב, מה הקשר שלי אליה, זה מה שקשה להבין, כן? כן, ואין לנו צורך בכל העצות הללו בהישארות הנפש אחר כליון הגוף. כל העצות, הכוונה... התיאוריה שתסביר את זה באופן לוגי. והמודיע הצודק אשר יש לסמוך עליו כבר אימת אצלנו התחייה והניחה, תהיה רוחנית או גשמית. יכול להיות שכוונתו פה, הרי כידוע יש שתי גישות בין חכמי ישראל, מה התכלית הסופית, מה זה בעצם העולם הבא באופן סופי. לדעת הרמב״ם זה עולם הנשמות, עולם נבדל מחומר, והחומר הוא זמני, מעצם טבעו הוא זמני. וגם תחיית המתים לדעת הרמב״ם זה משהו זמני, זה לא בסופו של דבר, השכר הסופי זה בעולם הנשמות. לעומתו רס"ג והרעבד והרמח"ל סוברים שעולם הנשמות הוא עולם זמני, ובסופו של דבר אחרי התחייה השכר הנצחי הוא גוף שהוא הופך להיות לא כך גוף כמו שאנחנו מכירים אותו, בלי צרכים גופניים ובלי כליון והפסד, איזה חומר אחר כבר, אבל בכל אופן הנפש והגוף יחדיו מקבלים את שכרם. ויכול להיות שריאל פה, לפחות לפי חלק מהמפרשים, אומר שכן, התחייה והניחה זה שאדם נחה נפשו ואחר כך הוא חי, אפשר להסביר אותה במשמעות רוחנית ואפשר להסביר אותה במשמעות גשמית. לא נראה לי שהכוונה היא שהוא מוציא את תחיית המתים מפשטה, שאין תחיית המתים מן התורה חלילה, אלא שהכוונה היא שיכול להיות כמו הרמב״ם, שבסופו של דבר גם תחיית המתים בגוף זה משהו שלב זמני בדרך להישארות הנפש בלבד. ואם תתחכה בדרך ההיגיון לקיום ההשקפות בהם ולהאפסתן, אם אתה רוצה לנסות להבין בדעתך האם יש תחיית המתים או אין תחיית המתים, יש עולם הבא או אין עולם הבא וכו', החלו ימי החיים ללא תוצאות. ומי לנו באמיתת מה שהבנו שהנפש עצם שכלי לא יוגדר במקום ולא ישיגהו הוויה ולא הפסד, ובמה זה תוגדר נפשי מנפשך, או מין, לדעתי צריך לתרגם פה מין, או מן השכל הפועל ויתר העילות והעילה הראשונה, וכן האח לו תתאחד נפש אריסטוטלס ונפש אפלטון, וידע כל אחד מהם חברו ודעתו ומצפונו וכל הפילוסופים עוד בחיים. אם באמת כל עניינה של הנפש זה איזה שהם ידיעות ולא איזה משהו, איזה דריעה שהיא אישית, אלא רק מכלול של ידיעות, אז במה בכלל נבחן ראובן משמעון אם הם באמת יודעים את אותם ידיעות? מה? לא, אפילו בחיים. למה אנשים הם כל כך שונים? ולמה אם גם אריסטו וגם אפלטון מחוברים בשכל הפועל, שואבים מאותו מאגר מידע, אז למה אפלטון לא יודע משהו בשכלו של אריסטו? למה הוא לא יכול לקרוא מחשבות כרגע? אם הם בעצם שואבים, זה כמו רשת מחשבים. לא, 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 אפילו בחיים. זה כמו רשת מחשבים. מה? מה זה? בטח, הם בחייהם גם חוברים השכל הפועל. וכן האח לא ישכילו מושכליהם בפעם אחת כפי שהם לפני השם בצל השכל הפועל. למה הם צריכים לזמן ולחשיבה ולאב אמינה ולמסקנה, ולא טק ישר כל האמת נגלית להם? והאח תשיגי משכחה, ומדוע זקוקים להתבוננות במושכליהם חלק אחר חלק? למה תהליך הלמידה הוא מתמשך בין שלבים שונים? וכן האח לא מוצא הפילוסוף עצמו אם ישן ואם נשתקר ואם נתעלף ואם פגע בו מכה במוחו ואם הזכין וסב. אז מה הוא רוצה להגיד? והם טוענים שלא. כן, אז למה הוא לא מוצא את עצמו? כן, ומה נאמר על מי שהגיע לקצה מדעי הפילוסופיה והראו בלבול המראה השחורה או עילוף נפשי ושכח כל מדעו, האם אינו הוא בעצמו, והאם נאמר שהוא זולתו? וכן נניח שהוא עברי ממחלתו בהדרגה והחל ללמוד מההתחלה והזכין ולא השיג את המדע הראשון, האם תהיינה לו שתי נפשות נבדלות האחת בלעדי השנייה? הרי אם הישארות הנפש באמת זה הישארות השכל הנקנה, אז באמת הוא יזכה, יהיה כאן שתי הישארויות שונות, ידיעתו לפני שהוא קיבל אלצהיימר וידיעתו אחרי שהוא קיבל אלצהיימר. וכן נניח שנתחלף מזגו, התחלף לו האופי לאהבת הניצחון והתאבות, כן, ניצחון הכוונה ניצוח, תחרותיות, האם נאמר שיש לו נפש בגן עדן ונפש בגיהנום? ומה עם גבולות המדע? הוא אשר בו תהיה נפש האדם נבדלת מן הגוף ובלתי קולה. מה המינימום הנצרך כדי ללמוד, כדי לזכות בהישארות הנפש? ואם יהיה זה בכל מדעי המציאות, הרי הרבה יישאר לפילוסוף לא ידעהו ממה שבשמיים ובארץ ובים. אם צריך את הכל כדי לזכות להישארות השכל, אז גם הפילוסוף לא מגיע לזה, הוא לא יודע את הכל. ואם היה מספיק המקצת, הרי כל נפש הגיונית נבדלת. ואם כך, כל נפש הגיונית זוכה להישארות, כי נבדלת מהחומר, היא יודעת דברים, כי המושכלות הראשונות תקועות בה. ואם היה שאין הנפש נבדלת, כי אם בדימוי עשר המושכלות, כמובן בערה 79, זה עשר הקטגוריות של אריסטו שמתארות כל דבר, מובא בביאור מלאכת ההיגיון, ומה שלמעלה מהן מראשיות התבונה, ויקללו בהם כל הממצאים, בכך שלמד אותם הגיונית, בלי להקפיד על פרטיהם. אם אתה צריך רק לשנן את עשר הקטגוריות, כמו שמשננים את 13 העיקרים וכו', הרי ידיעה קלה תושג בקלות, ורחוק הוא שיהיה האדם מלאך ביומו. מה, האדם יכול ככה לשנן את עשר הקטגוריות ולזכות בכך להישארות שכלו, להפוך להיות מלאך באיזה נבדל רוחני? ואם היה שבהכרח לדקדק בהן ולהקיף את ידיעה, תגיד לא, לא כוונה לדקלם, כוונה היא להבין אותם על ברויים עד הסוף. ואם היה שבהכרח לדקדק בהן ולהקיף את ידיעתן הגיונית וטבעית, הרי הדבר בלתי משג, הרי הוא קולה ועבד ללא ספק לפי השקפתם. קיצור, אומר יש פה אימה נפשה, אם כדי לזכות להישארות השכל הנקנה וכו', צריך להגיע לתכלית החוכמות, אף אחד לא יגיע לזה. ואם צריך משהו די מינימלי, אז כל אחד מגיע לזה, ואז במילה, על מה אנחנו תורחים? כן.
היום אני גם אין פה שהביקורת של יד היא מאוד חלשה, שהטענה על הנפש, כן, על הקיום הנפש, בהתחלה שאומר מניין לנו,
מניין לנו שמה?
שהנפש יש עצמית, לא
מניין? כן.
זאת אומרת שהוא תעלה מכל מה שכתוב, שכן הוכיחו כל הערבים.
יכול להיות.
זה מבצע שני גם על זה שהוא חולה,
כן.
זה גם טענה עלינו.
למה?
על כל
משום
שיש נפש.
למה?
עלינו
לא.
שגם
שורה בגוף. מה?
הטענה שאתה רואה שאדם
שורה בגוף. כן, אבל אם אתה רואה את זה בשכל, אם הוא כל הנקודה לשכל, והשכל עבד בעמוד הגוף, אז מה זה? אבל אם הנקודה נמצא לא השכל, זה משהו רוחני. אז הוא לא קרה בזה כאילו הגוף. אדם שנהיה חולה, הנפש שלו לא פחות נפש, אולי פחות
בעיה. אבל הביטוי של אדם שלו לא באיזה דיבור, כי הגוף שלו קרה בחולה, אבל צריך לדעת את זה.
לא, אבל אם אתה טוען שכל העניין של נפש זה הידיעות שלו, אז הוא לא יודע.
אין צריך,
הוא לא יודע. מה יש הידיעות?
יש הידיעות.
בסדר, הידיעות זה הישארות. טוב, לא קושייה.
אבל הידיעות יכולות להיות כמה.
נכון,
זה מה שאמרתי. יש שכל, והשכל הזה אין לו מוח ללכת אליו, כמו שנפש, אבל זה נפש אחת, עכשיו הוא לא יכול לקבל אותה עכשיו. כאן הטובה הזו שיש ידיעה והגוף לא יכול לקבל אותה, אז אני ידעתי קודם את זה, עכשיו אני יודע את זה, כל מיני סוגי ידיעות שונים.
אני חושב שבסופו של דבר הביקורת הכי חזקה על הגישה הפילוסופית הזו זה כלומר, למה אנחנו לא יכולים להסכים איתם מבחינה מוסרית? כי אצלנו באמת חלק גדול מהעבודה של האדם זה לא רק יודע או לא יודע, זה לא רק אמת ושקר, זה גם טוב ורע, זה גם מוסרי. באמת אין אחרי, לפי הפילוסוף, אני יודע מה, מי שהרבה פעמים, דם, לוחות, שברי לוחות מונחים בארון, אדם לזקנתו שוכח, חולה וכו' וכו', אז לפי הפילוסופים, אולי הוא מאבד את כל עולמו, אם הוא לא נפרד מגופו במיטב כישוריו השכליים וידיעותיו וזיכרונו וכו', אבל אנחנו רואים שלא כך, שאדם שהשתדל ועבד את השם וכו', יש איזה בריאה רוחנית שנקראת נשמה, שהיא ועד רבה אנחנו כן תופסים את כן תופסים את הישארות הנפש במידה מסוימת, כן הישארות של אישיות, לא גוף אבל אישיות, כלומר האדם נמצא, יש לו תודעה עצמית פרטית, אפשר להעניש אותו, אפשר לתת לו שכר, זה לפילוסוף כל השכר והעונש, זה רק השאלה אם הידיעה תהיה קיימת או לא תהיה קיימת, זה לא, אין פה עונש המשמעות הפשוט שיש סבל או משהו כזה, זה רק להיות או לא להיות. לפי הפילוסוף זה מין ככה, אני יודע מה, ומה יהיה עם מישהו שנברא חסר קישורים, אז טוב, אז מה לעשות, כך דברה חוכמה עליונה וכו'. כן, אומרים לו לא, אם הוא ישתדל ויפיק את הפוטנציאל שלו, אז הוא זוכה לשכר. כן, כלומר, אתנו זה הרבה יותר במישור גם המוסרי ובמישור של כמה מאמצים, כמה מאמצים אדם השקיע בעבודת השם, ולא רק לכמה ידיעות הוא הגיע. נראה לי שזה עיקר, זה עיקר הוויכוח, שפה באמת ריאה לא נכנס לזה, הוא נכנס פה לשאלות מציאותית, זה ככה או לא ככה, אבל נראה לי שעיקר הביקורת צריכה להיות ביקורת במישור המוסרי על ה... עכשיו כמובן, כל אחד תופס את הישארות הנפש, כפי שהוא תופס את האלוה, אצלם האלוה הוא החכם המתפלסף, אז גם השכר הכי גדול זה לדמות לו, להשיג ידיעות שהן תהיינה נצחיות. לא אני אהיה נצחי, אבל ידיעותיי תהיינה נצחיות. ידיעותיי את הנצחי תהיינה נצחיות. ולו אצלנו, הקדוש ברוך הוא, אמרנו, השכל וידוע אותי, כי אני השם, עושה חסד, משפט, צדקה, והארץ קיבל לחפצי, יש גם את העבודה המוסרית, שצריכה לבוא מתוך ידיעה, אבל יש תוברה, יש מאבק בין תוברה. זה חלק גדול מהעניין, ולא רק אמת ושקר, לא רק הידיעה. טוב. וכבר נפתית לדמיונות נפסדים ודרשת מה שלא מסר לך בוראך ולא ניתן בטבע האדם, נקודותיים, מה זה? השגתו בשיקול שכלי. אבל נתן את זה, מי שכן רוצה להשיג אותו, בטבע הסגולה ממבחר הנבראים, בתנאים אשר הזכרנו, תושגנה להם אותם הנפשות אשר מתארים את העולם בכללותו, נפשות שיכולות באמת לרדת לחקר כל סודות הבריאה וכו' וכו', לא בחקירה אלא בנבואה, ורואים את אלוהיהם ומלאכיו, ורואים אלו את אלו. וכן, הרי קודם שאנו למה פלטון לא יודע מה שבליבו של אריסטו ולאפר, אצל הנביאים זה כן קיים, וידעו מקצתן מסתרי מקצתן, כמו שאמר גם אני ידעתי חשו, כמו שאומר שם אלישע לבני הנביאים, כן, ידעת כי השם לוקח את אדונך מעליך היום וכו'. ואנחנו לא נדע האח זה ובמה זה, אלא אם יבואנו בדרך הנבואה. ואילו היה מדע הפילוסופים בזה אמת, היו משיגים אותם, הם היו מגיעים לאותם משיגים. כיוון שהם מדברים בנפשות ובנבואה, והם כיתר בני בשר. קיצור, מבחן התוצאה שהוא כבר מתח ביקורת על זה. נכון שיש להם עדיפות בחוכמה האנושית, כפי שהיה אומר סוקרט לאנשי אתיניה או אתונה כנראה, הוי העם, אני איני מכחיש את חוכמתכם האלוהית, אלא שאני אומר שאני מעדיף אותה, אבל אני חכם בחוכמה אנושית. הוא אומר, אני לא יודע, יכול להיות יש לכם נבואה, יכול להיות שלא, אני לא מכיר את זה, לי יש חוכמה אנושית ואיתה אני פועל ואולי אני מכיר.
ראינו שזה לא מבחן מסודי.
למה?
אם זה
שם
ישראל הוא עם
מבחן, אם אתה אומר שפסגת ההצלחה זה להיות שולט ובעל כוח, אז אתה צודק. אבל אם פסגת ההצלחה זה להיות קרוב לאלוה, אז מבחן התוצאה, למה לא? עם ישראל הוא כן נתן תורה מהשמיים, כן נתן נבואה לעולם, תקופות מאוד ארוכות, בית ראשון וכו'. למה זה לא צודק? צודק מאוד. מה זה העולם הזה? א', אנחנו בגלות, אנחנו בזמן של עונש, של הסתר פנים, אבל שוב, אבן הבוחן זה הקרבה לאלוה, וזה התחיל הספר. כן, זאת אומרת, אחר רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. ואם כך, אז כבר ראינו שגם הנוצרים, וגם המוסלמים, וגם דברים, כן, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל, יש רק כתובת אחת לעם שהיה קרוב לאלוה, מה שלא רצינו בתי המדרש של הפילוסופים ביוון. חוכמה אנושית גדולה, כן, אבל אפילו לשיטתם, התקרבות לשכל הפועל, זה לא. ויש ללמד עליהם זכות, במה שנזקקו לשיקולם השכלי, מחמת העדר הנבואה והאור האלוהי אצלם, התקינו את המדעים ההוכחתיים, תקינות שאין תכלית אחריו, כבר הם הגיעו באמת להישגים עצומים, וזה חשוב לציין, הגיעו להישגים בחוכמה אנושית, הישגים עצומים, אבל הם נצרכו מאוד לפתח את זה, אולי יותר מאשר אצלנו, דווקא בגלל שלא הייתה להם מסורת נבואית. זה ההבדל בין שם ובין יפת. כן, יפת אלוהים ליפת, יפת הגיע באמת להישגים מאוד גדולים, אבל ישכון השם, לא יפת, כן, וישכון באוהלי שם, השכינה שורה דווקא באוהלי שם. ונתבודדו לכך, או ונתייחדו לכך, הכוונה הם השקיעו את כל מרצאים וכוחותיהם רק בעניין הזה של פיתוח החוכמה האנושית, ואין מחלוקת בין שני אנשים באותם המדעים. וייתכן שאין תאום בין שני אנשים במה שהסיקו אחר כך מן ההשקפות, במה שאחר הטבע, ונכון ובהרבה מן הטבע. כמו שראינו כבר מקודם, זו אותה טענה, שבמדעי הלוגיקה והמתמטיקה והגיאומטריה, המדעים המדויקים, הם הגיעו להסכמה, כבר יש הסכמה כללית, כולם אומרים אותו דבר, אבל להקיש מכאן על המטאפיזיקה, על ידיעת האלוהות, ואפילו על הפיזיקה, על מדעי הטבע, זה רחוק מאוד, נמצא פה הרבה הרבה דעות, והרבה הרבה מטבע הדברים, כי זה לא מדעים מדויקים, זה לא מדעים תיאורטיים, אלא מדעים, מדעי המציאות, כן? ואם מצאת הקבוצה מסכימים להשקפה אחת, אין זה משום מחקר ותוצאה שעמדה עליה השקפתם, אלא שהיא קט אחת, קט של אחד המותקלמין שסומכים עליו. כלומר, זה, אתה רואה הרבה שדוגלים באותה תזה, זה לא בגלל שכולם הסכימו על כך, אלא כולם הולכים בעקבות איזשהו מנהיג. בסופו של דבר זה דעת אחד שרבים סומכים עליו, וסיעת פיתגורס וסיעת אבנדקליס, נראה לי שכל זה פה, כן, עם פידוקלוס, כל זה, כן, איך להגיד, לא עברות, אלא ערבות, עם שון ערבי, של שמות יווניים, וסיעת אריסטוטלס, וסיעת אפלטון וזולתם, ואנשי המבלה, והמשאיים, והם מסיעת אריסטוטלס, כן, מה זה מבלה? זה כמו בעברית, זה צל. והמשאיים, אמשי בערבית זה לך, הכוונה, היו פילוסופים שלמדו בצל העצים, והיו פילוסופים שלמדו תוך כדי הילוך, הלוך וחזור, כך מסופר על אריסטו, שהוא היה אומר שתוך כדי שנעמל את השכל, נעמל גם את הגוף, כמו שאתה רואה מישהו להבדיל, הולך לבית מדרש מקצה אל קצה, הוא עושה ככה וככה, ככה אריסטו גם היה לומד בבית מדרש, תוך כדי טיול, אז זה מהמשאיים המהלכים, והמבלה זה הלומדים בצל העצים, המצוללים, כן? למדו בצל עצי הגן של אקדימוס, אקדימוס לשם של אדם, בעל הגן, ומכאן אקדמיה. טוב, אקדמיה זה הגן של אקדימוס. ויש להם ברשיות, כוונה כנראה ביסודות הפיזיקה, ויש להם ברשיות השקפות משגעים את השכל והשכל משגעם, כגון טעמיהם בסיבוב הגלגל שהוא מבקש למות החסרה לו, כן, הנפש הגלגל שואפת לאלוה וזה מה שיוצר אצלה איזה חוסר מנוחה ותנועה, כדי שיהיה מקביל לכל צד, וכיוון שאי אפשר זה תמיד ובכל חלק, ולכן דורשו בדרך העקיבה. כלומר, הוא רוצה לפנות תמיד לכל צד ולבקש את השלמות, ואי אפשר לפנות בו זמנית לכל צד, אז הסיבור זה תנועה שפעם כלפי מעלה, פעם כלפי מטה, פעם לפנים, פעם לאחור, אבל הם נסות כל הזמן לראות איפה משיגים את השלמות. מה? כן, אבל זה תנועה הרמונית, הסיבור הוא מבטא תנועה הרמונית, שלמה, אינסופית, זה הגלגל, אבל שוב, זה מין פיזיקה כזו שהיא פיזיקה עם הרבה פסיכולוגיה גם. החומר שואף, הוא רוצה, הוא מחפש, הוא כך וכך. כבר דיברנו על זה שניוטון כאילו הוא זה שעשה וידוא הריגה לחומר, ובעצם הצמיד לו חוקים שחייבים לומר שהקדוש ברוך הוא טבע בו, של חוק האנרציה, חוק המשיכה, שביחד יוצרים, כן, האנרציה ייצור את התנועה הישרה, והמשיכה ייצור את התנועה למרכז, ומילה, לוויין יסבור סביב מרכזו בתנועה שהיא עקרונית, אינסופית, מעגלית. וכן דברי הלעג שלהם, כן, הכוונה, דבריהם הנלעגים, לא שהם לועגים. דרך אגב, לגבי הגן של אקדימוס וכו' וכו', האקדמיה, כן, אנשי המבלה, שיושבים בצל העצים, אז ראיתי שהרב הנזיר כותב שעל אריסטו, שהוא היה מטייל בפרדס, לא פחות ולא יותר, אז יכול להיות שלכן חזל נקטו בה, חזל הרי הכירו את הספרות הזו, יכול להיות שלכן הם נקטו בה, ארבעה נכנסו לפרדס, כי להיכנס לגן ולהסתובב בין עציו, זה היה ביטוי לעיסוק במושכלות. רוצים ככה, אדם יוצא לקבל איזה, שתנוח עליו הרוח ויעסוק, לפחות שיכנס לפרדס, וגם במשמעות הפיזית הפשוטה, נכנסים לאיזה רוסטן, לאיזה מטע, על מנת להגיע בו לפשט רמז זרה של סוד. כן, החזל היו הרבה אחריהם, אבל הם הכירו את המושגים האלה. מי? חזל? חכמי המשנה היו אחרי אריסטו ואפלטון וכולי. הם ידעו עליהם.
כתוב בעולם
הזה כתוב מה? כן, לא, לא, ודאי הם היו. ודאי כן, הם היו בסוף ימי הבית הראשון, פחות או יותר. ורואים שחזל, יש הרבה פעמים במדרש רבה למשל, יש הרבה פעמים ויכוחים של חזל וכל מיני דעות שאחר כך זה נמצא אותם אצל אריסטו, אצל זה, אצל זה, הם היו שאל פילוסופוס אחד, זה וזה וכו', אתה רואה, זה דעות מוכרות מספרי הפילוסופים, וחזל לא היו מנותקים מהדברים האלה, הם הכירו אותם היטב. וכן דברי הלעג שלהם, כן, דבריהם הנלעגים בשפע השופע מן הראשון התעלה, ואך מתחייב מן הידיעה בראשון, כן, ראינו את זה כבר לאל, עמוד קוף פי ג', שכל שכל נבדל, שהוא יודע את מי שמעליו, אז מתחייב יצירת מלאך. וכשהוא יודע את עצמו, הוא מתחייב את יצירת גלגל. ואך נתחייב מן הידיעה בראשון, נתחייב מלאך. ומן הידיעה את עצמו, גלגל. ונתדרגו עד 11 מעלות, ונעצר השפע עם השכל הפועל, שזה המקשר בין העולמות הרוחניים לעולם הפיזי, ולא נתחייב ממנו, מהשכל הפועל, לא מלאך כתוצאה מהכרתו את עילתו, ולא גלגל כתוצאה מהכרתו את עצמו. ושם הוא כבר העריך ללגלג על הדברים האלה, שהם באמת ספקולטיביים באופן פרוע. ועוד דברים שהם מספקים פחות מספר יצירה. נו, באמת גם קומפלימנט גדול לספר את הם אפילו יותר גרועים מספר יצירה. ועוד דברים שהם מספקים פחות מספר יצירה, כבר אם אתה כבר מחפש לך הסברים, אז תמצא אותם בספר יצירה, זה יותר טוב מאשר ללמוד את אריסטו, זה פחות או יותר היחס. ובכל אלה יש ספקות, ואין התאמה בין פילוסוף וחברו. אחרי שלמד עליהם זכות על כל פנים, יש להודות להם על מה שחידשו משיקולם השכלי, ונתכוונו לטוב, ועשו הנימוסים השכליים, ונעשו פירושים בעולם, סוף כל סוף הם כן יצרו או ניסו ליצור חברה טובה. ספר המדינה של אריסטו שמסביר לך איך שלטון תקין צריך להתנהל וכו', ובהחלט כן הגיעו להישגים יחסית לעמי הקדם, אם כן היו מתנהלים מבחינה מדינית חברתית באופן הטוב ביותר.
עידנו את העולם.
עידנו את העולם, כן. למשל כל התפיסות הדמוקרטיות ש... כן, אפרופו הבחירות של אתמול, שבוא נאמר שהדמוקרטיה זה באמת הרע במיעוטו, כלומר, זה שיטת הממשל הכי פחות גרועה שהחברה האנושית יצרה לעצמה, ובכל אופן יותר טוב מאשר דיקטטור אחד כמו סדאם חוסיין או אסד, זה עדיף, אתה יכול להחליף כל ארבע שנים דיקטטור, אז יש איזה נחמה פורטה, אבל כן, יש הזלזל, הישגים אנושיים יש פה, ללא ספק. והרי הם על כל פנים מעודפים, כי אינם מחויבים לקבל מה שאצלנו, ואנחנו מחויבים לקבל את העדות. את העדות, הכוונה הקדוש ברוך הוא נגלה עלינו בהר סיני, ואת המסורת אשר היא כעדות. כלומר, בסדר, הם לא, לא אמורים להגיע ליותר, כי הקדוש ברוך הוא לא נגלה עליהם, אז הם אמורים להגיע לפי ההתפתחות השכלית האנושית. אבל מה אנחנו יכולים לעשות שכן הקדוש ברוך הוא נגלה עלינו ודיבר איתנו דברים שהם הרבה מעבר לדברים האנושיים, בעדות, בנוכח, ובמסורת שהיא אמינה כעדות. אז עד כאן ככה פה נפרדים לשלום מהפילוסופים, ועוברים לדבר באמת על חכמי הקלאם המוסלמיים, שאלו כתות שניסו באופן פילוסופי להוכיח את עיקרי האסלאם, שבמידה רבה זה גם העיקרים שלנו, כבר ניסו להוכיח את שהעולם נברא ולא קדמון באופן פילוסופי, כנגד הפילוסופים, ושיש נבואה באופן פילוסופי, וכו', פה, אז זה בזמן קיץ, בעזרת השם. טוב.